שלום וברכה, בנות יקרות, יום הכיפורים. יום הכיפורים שונה היום ממה שהוא היה פעם. דיברנו על זה, לא? יום הכיפורים היום הוא יום של לחץ. פעם יום הכיפורים היה יום שמח. צריך לברר למה. קודם כל, תיאור העובדות. ראש השנה, האם היה גם כן יום שמח?
או שהוא היה יום
שמח? היה יום שונה. לא הייתי אומר שהוא דווקא היה שמח, הוא היה יום שונה מאשר היום. יש לזה סיבות. בסדר? אבל אני אתמקד בעזרת השם יתברך ביום הכיפורים. אם יישאר לנו קצת זמן לדבר על ראש השנה, בעזרת השם, בלי נהדר נעשה זאת. בגמרא, במשנה, סליחה, במסכת תענית, בסוף המסכת נאמר, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מה זה כלומר? כשאומרים יום טוב, הכוונה יום של שמחה. שבהם היו בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולים, וחולות בקרמים. והיו אומרות, וכל מי שאין לו אישה, היה נפנה לשם, והם היו אומרות, בחור סנה עיניך, וראה מה אתה בורר לך. והברייתא מוסיפה, שהיפות היו אומרות, תן עיניך ביופי, שאין האישה אלא ליופי. מיוחסות שבהן היו אומרות, תנו עיניכם במשפחה, שאין האישה אלא בשביל המשפחה. מכוערות שביניהן היו אומרות, קחו אותנו לשם שמיים, ובלבד שתעתרונו בזהובים. זה מה שהיו עושים ביום כיפור, אחרי הצהריים. היו יוצאים אל הקרמים. הבנות היו רוקדות, הבחורים היו בוחרים אישה. עכשיו תגידו, למה דווקא ביום כיפור? אפשר להבין, יום כיפור זה יום נפלא, זה יום שבו מתכפרות העוונות, אין יצר הרע, הכל בסדר, אז עוסקים בדברים שמחים. הרי ביום הזה יכפר עליכם, נטהר אתכם מכל חטאותיכם. אז אין לך דבר, יום שמח מיום שבו האדם יודע שעוונותיו מתכפרות. טוב, זה נכון בשביל הרווקים והרווקות. הם היו עושים כמין שידוך כזה כללי. אבל מה עם מי שלא רווק, או מי שלא היה מעוניין להתחתן? מה הוא עשה ביום כיפור? אם הוא היה בירושלים, אז היה חלק מהחבר'ה היו יוצאים לראות את עבודת כהן גדול במקדש. כן, כתוב שכאשר כהן גדול היה מתחיל, ככה מובא במסכת יומא, היה מתחיל את סדר העבודה שלו, זה נכון, את תמיד של שחר, שתמיד של שחר נעשה עם עמוד השחר. כלומר, ברגע שקרן האור הראשונה מפציעה מתוך החשיכה, אז שוחטים את קורבן התמיד. המשנה אומרת שעוד לפני שהגיע עמוד השחר, כבר הייתה העזרה מלאה מישראל. זאת אומרת, העזרה זה שטח גדול יחסית, שבו ניתן להעמיד בערך 2,000-3,000 אנשים, היו בהם לראות את העבודה. מה היה להם לעשות שם? מה? רק לראות שחיטות והפשטות ושריפות? לא. היו רואים את הפייסות. היו עושים פייסות. מה זה פייסות? היו אומרים, מי שרוצה לקחת את ה... מי שרוצה להקטיר את הקטורת, חדשים לקטורת. אז מה היו עושים? היו עושים פייס. זאת אומרת, היו רצים על הכבש של המזבח. הכבש זה מין כזה כבש. ארוך. היו רצים, עושים תחרות. הראשון שמגיע... זוכה בקטורת. וככה היו עושים גם בשביל חלקי הקורבן השונים, רוצה להקטיר את הראש, את היד הימנית, את היד השמאלית, את הקרביים וכו'. כל אחד היו זוכה בחלק מן העבודה על ידי מה שנקרא תחרות בריצה. אולי תתרחקו שם, אתם מפרים לבנות היקרות מסכנות. כן, עכשיו, הן רוצות לשבת גם. אה... אחר כך ראו שבאו לידי סכנה, בגלל שכהנים היו דוחפים אחד את השני, שם בכבש, נופלים וזה. אז החליטו לעשות פייסות. מה זה פייסות? היו עושים בדנדינו, יושבים כהנים ככה במעגל, מוצאים אצבע או שתיים, אחר כך סופרים לפי איזה מספר, ואיפה שזה נעצר, הכהן זוכה. כל זה עושים, אומרת הגמרא, כדי שהקהל יתרגש. זה כמו, אתה רואה תחרויות של סוסים, אז זה לא אומרים תחרויות של כהנים. זה הספורט של יום הכיפורים. מה אפשר לעשות ביום הכיפורים? אסור לעבוד, אסור לאכול. אז אתה הולך לראות משהו מעניין. עכשיו, זה היה לגבי מי שהיה במקדש. אבל מי שלא רווק או רווקה שרוצים להתחתן, ולא היה במקדש, אז מה הוא עשה ביום הכיפורים? אז היו כל מיני עיסוקים. יש במשנה, למשל, לגבי האיסור להיכנס למים, הרי אסור להיכנס למים ביום הכיפורים. שהרי יום הכיפורים אסור ברחיצה. וגם אסור בכלל לחבס בגדים, כי אז יום הכיפורים גם אסור במלאכה. אבל שואלת הגמרא, מה עושה אדם שרוצה לעבור את הנהר ביום הכיפורים? יש לו איזה נהר או איזה נחל, אין שם גשר, הוא רוצה לעבור. איך הוא יעשה? אז הגמרא אומרת, זה תלוי. המשנה שלך אומר, אם הוא הולך לשמור על הכישויים שלו, אז מותר לו ללכת, להיכנס למים עם הבגדים, בהלוך, אבל לא בחזור. למה הוא צריך לשמור על הכישויים? כדי שלא יגנבו לו, נכון? יש לו שדה כישויים, עבד על זה קשה כל הקיץ, הוא מפחד שיגנבו לו, אז מותר לו ביום הכיפורים להיכנס לתוך הנהר כדי ללכת לשמור על הכישויים. אבל הוא תקוע שם עד הנעילה. אין לו ברירה, כי אסור לו לחזור. מה שאין כן, אם הוא הולך ללמוד תורה אצל רבו. אם הוא הולך ללמוד תורה אצל רבו, אומרת הגמרא, מותר לו גם בהלוך, גם בחזור. וכאן אני שואל שאלת תם, מה זאת אומרת הוא הולך ללמוד תורה אצל רבו ביום הכיפורים? מה עושה הרב שלו? מפלל לו. אז רואים שביום הכיפורים זה היה קצת שונה מהיום. אנשים הלכו או לשמור על הכישויים, או ללמוד תורה, או להתחתן, או להתרגש מעבודת הכהן הגדול. קיצור, היום הזה עבר סך הכל בשמחה. זה מה שאומרת המשנה. לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים. ואז נשאלת השאלה, למה זה השתנה? ונוסיף על זה, כן, מספיק לנו בעניין זה. כן, זה השתנה. זה השתנה. אולי בכל זאת נוסיף על זה משהו. מה הדבר שגרם שהעוונות מתכפרים ביום הכיפורים? בימי קדם. איך העבודות היו מתכפרים? על ידי שהחוט האדום הפך ללבן? מה פתאום? זה שהחוט האדום הפך ללבן זה הסימן שהתכפר. אבל איך התכפרו?
קורבן.
איזה קורבן? איזה סעיר? אחד לשם, אחד לעזאזל. איזה היה מכפר? לעזאזל. אז הוא לא קורבן. קורבן זה מה שנעשה לגבי המזבח. היו שולחים את הסעיר למדבר, זורקים אותו מהצוק, אמרו לו, תיזהר מהצוק, וזה היה מכפר על כל העבירות. בסדר? וגם היו שם חבר'ה עומדים במדבר לראות את הזריקה של הסעיר. גם בדרך. היו שם 12 קילומטר, היה צריך האיש עם הסעיר לעבור, ובדרך היו כל מיני סוכות, ובסוכות היו נותנים לו, אם הוא היה רוצה, לאכול ולשתות, ביום הכיפורים. היו נותנים לו לאכול ולשתות, אם הוא היה עייף. הגמרא אומרת שזה אף פעם לא קרה שהוא יזדקק לזה, אבל באופן עקרוני, הוא יכול היה. והיו שם עושים דגלים, כן? ברגע שידעו שהסעיר הגיע למדבר, אז היו מרימים דגלים מסוכה לסוכה, ואז הגיע עד המקדש, ואז ידעו שהסעיר הגיע למדבר, והחברה להגנה על בעלי חיים, תנו לחיות לחיות, היו עושים הפגנה לזכרו של הסעיר המסכן. טוב, על כל פנים, הסעיר היה מחפר. וגם, חוץ מזה, היה גם וידוי. מי התוודה? הכהן הגדול, לפני שהוא שלח את הסעיר, היה מתוודה על גבי הסעיר. גם פה דבר מאוד לא מובן. איך יכול להיות שאדם מתוודה בשבילי? הרי וידוי זה דבר שמחובר אל החרטה. אז אם אני חטאתי, אני צריך להתחרט על החטאים שלי. צריך להתוודות אני על חטאותיי. איזה תועלת יש בוידוי של הכהן הגדול? זה נראה טקסי פורמליסטי, חבל על הזמן, אבל אני לא צריך את זה. מלא בחומרים כימיים הדבר הזה. טוב. אבל יש גם מונוסודיום בפנים. גלוטמט. לכן צריך, עכשיו שאלה קטנה, סעיר המשתלח מחפר עם תשובה או בלי תשובה? האם אני צריך לעשות תשובה כדי שהסעיר יחפר עליי או לא? בן אדם למקום לא צריך? של אדם אכל חזיר, זה מחפר או לא מחפר? לא יודע. טוב, ההלכה היא כזאת, כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה, שסעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה, בתנאי שאדם עשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אינו מחפר אלא על הקלות. אבל על החמורות לא מחפר. ופה אני שואל שאלת תם, איך יכול להיות שהסעיר יחפר על עבירות שלא חזרתי עליהן בתשובה, העבירות הקלות? זה שורט את החוש המוסרי שלי. עד כאן מובן? טוב. אגב, מה זה עבירה קלה? לא. ההגדרה של עבירה חמורה או עבירה קלה, עבירה קלה זה עבירה על מצוות עשה שאין בה קראת, או על לא תעשה שאין בה מיתת בית דין או קראת. מה זה העבירה החמורה? זה מצוות לא תעשה שיש בהן קראת או מיתת בית דין. בסדר? לפי זה, אכילת חזיר זה מצווה קלה, זה עבירה קלה או חמורה? חמורה, למה? חייבים על זה מיתת בית דין או קראת? אדם אכל חזיר, מה הוא חייב? קראת? מה פתאום? חייב מלכות. הוא עבר על איסור בתורה, והחזיר לא תאכל, הוא לא חייב קראת. זה עבירה קלה, אכילת חזיר. בסדר? זאת אומרת, שאדם יכול בעצם לאכול חזיר בסעודה המפסקת של יום הכיפורים, כדי שיהיה לו כוח להחזיק בצום. הוא אכל כל כך הרבה חזיר בסעודה המפסקת שהוא נרדם לכל היום, ומוצאי הצום אומרים לו, התכפרת, הסעיר נשלח. משהו לא מובן פה. בסדר? הדברים שאני אומר ברורים? טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים להיכנס קצת יותר לעומק. אני רוצה לגשת לזה מצד הוידוי של הכהן הגדול. איך יכול להיות שהכהן הגדול מתוודה בשבילי? אני אגיד את זה אחרת. אם אני גנבתי, נגיד עם היד הימנית שלי, נכנסתי לבית של חברי בלילה ולקחתי בידי את התכשיטים שלו או של אשתו ויצאתי, אז החלק שבי שביצע את העבירה זה היה היד. אגב, זה בסדר המיקרופון, שומעים? טוב. כן, אז מי שעבר את העבירה זה היד. מי מתוודה? היד מתוודה? הפה, נכון? הלשון. אני במקום הלשון הייתי אומר, מה נפרייר? שמי שעשה את העבירה, שהוא יתוודה. מה אתם עונות על זה? זה מחובר, זה אחדות אחת. בעצם זה לא היד שחטאה או הלשון שמתוודה, זה האדם בכללו שחטא על ידי ידו, וזה האדם בכללו שמתוודה על ידי פיו. ברור? אז בעצם אין פה שאלה, כי הכל אורגניות אחת. מדוע זה קשה לנו להבין שהכהן הגדול מתוודה בשבילנו? כי אנחנו חיים בעולם מנטלי כזה, שבו כל אחד נפרד מחברו. נאמר ככה, בעולם שלנו, אחרי המקדש, אחרי החורבן, אנחנו מרגישים כל אחד את עצמנו בתור אני. יש האני שלי, אני שלך, אני שלך, אני שלו, אני שלנו. וכל אחד ואחד יש לו אני. עכשיו, בין כל האניים האלה יש כמובן קשרים. יש קשרי ידידות או חיכוך או כל מיני קשרים, או עובד מעביד. כלומר, בין מיליוני בני אדם שלכל אחד יש אני משלו, יש גם קשרים. אבל הבסיס זה קודם כל האני הנפרד. ככה מקובל היום. בזמן שבית המקדש קיים, חיינו את החיים בצורה הפוכה. האדם היה קודם כל חלק מן הכלל. הוא ירגיש בתור ביטוי של הכלל, וכביטוי של הכלל יש לו גם מקום לפרטיות שלו. כלומר, הפרטיות שלו היא הופעה, נגזרת של הנשמה הכללית. ולכן היינו כולנו, הרגשנו, כאיברים בגוף הלאומי. כשהפה של הכהן הגדול הוא בעצם ביטוי לחרטה שבתוכי. כלומר, במילים אחרות, כשהכהן הגדול מתוודה, אני מרגיש שמשתנה משהו אצלי גם כן. כי הוא ואני זה אותו הדבר. ולכן אותו אדם שאכל חזיר בסעודה המפסקת, אחרי יום הכיפורים שאלו אותו, תגיד, איך היה? הוא אומר, שמע, לא יודע, אבל בשעה 4 אחרי הצהריים פתאום הרגשתי שמשהו משתנה בתוכי. בודקים? זה היה הזמן שבו הכהן התוודה. מה זה? כן, אבל המודעות הזאת הייתה מצויה בזמן ששכינה הייתה שורה בישראל. לנו זה קשה. אבל זה היה כאילו מטבע עובר לסוחר בזמן שבית המקדש קיים. אלא אם כן, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, אדם עשה עבירה חמורה. העבירה החמורה הייתה ניתוק. זה ניתק אותו מן הכלל. אגב, זה המשמעות המקורית של המילה קרת. מה זה קרת? זה ונחרטה מעמיה. כלומר, ברגע שאדם עשה מעשה חמור במיוחד, אז הוא החליט שלמרות הרוח הכללית השורה באומה, הוא חי לבדו. לכן, אם יש עבירה חמורה, הוידוי של הכהן הגדול לא מועיל, השעיר לעזאזל לא מועיל, שום דבר לא מועיל. אם יש רק עבירה קלה, אז העבירה הקלה זה שהאדם לא עבר עבירה חמורה. למשל, הוא צם ביום הכיפורים. כי הצום מראה על הרצון שלו להיות שותף אל הרוח הכללית, אז עדיין הרוח הכללית פועמת ומפעמת בקרבו. עד כאן מובן? דוגמה לעבירה חמורה. כן, אדם אכל חלב. חלב. מי שאוכל חלב חייב קרת. בסדר? אדם אכל חזיר, עבירה קלה.
מה עם שבת?
ביקש דוגמה. כן, אז בואי נחזור להגדרה של עבירה חמורה ועבירה קלה לפי הרמב״ם. שעבירה חמורה זה עבירה שחייבים עליה קרת או מיתת בית דין, או שבועת שווא ושקר. בסדר? אז עכשיו, שבת, חייבים על זה מה?
סקילה.
סקילה זה מיתת בית דין, ואם זה היה בלי עדים, אז קרת, נכון? אז זה בחמורות, נכון? זאת אומרת, אם אדם עבר על חילול שבת, אז הוא החליט שהוא חווה את החיים שלו לבדו, במנותק מהכלל. לכן השעיר לזזל לא יועיל. הוא יצטרך לעשות תשובה, קודם כל. מה שאין כן, לגבי העבירות הקלות, אז השעיר פועל כבר בתוכו משהו, ולכן הוא משתנה. עד כאן מובן? עכשיו, בימינו, שאין לנו שעיר לזזל, אין לנו מזבח כפרה, אין לנו בית המקדש, אז מה יעשה אדם שחטא? איך הוא מתכפר? תשובה ביום הכיפורים, נכון? תשובה לפעמים יום הכיפורים, קצת איסורים לפעמים. ויש לפעמים עבירות שצריך גם עד יום מותו. אבל בסדר, אבל יש כפר. אם זה ככה, אז יותר טוב היום, לא? פחות כסף זה עולה. אתם יודעים כמה זה עולה, ההחזקה של המקדש? כלומר, לכאורה, בית המקדש מיותר לחלוטין. הרי ההלכה אומרת במפורש, כך כותב הרמב״ם, שתשובה ביום הכיפורים זה מכפר. כשאין... מה?
אבל לא כולם עושים תשובה, ושם זה כיפר גם למי שלא עשה תשובה.
שם זה כיפר גם למי שלא עשה תשובה, זה נכון. אבל הוא יצר בכל זאת לא לעבור עבירות חמורות. כלומר, הוא יצר בכל זאת לצום. זאת אומרת, יצר עבירות להראות את השותפות שלו. אם הוא לא צם, גם כן, אז זה לא מכפר. לכן, לכאורה אם אני צריך חשבון כולל, נראה לי שהמקדש מיותר. הרי מספיק לעשות תשובה, הרי מה זה לעשות תשובה? זה לא כך מסובך. איך עושים תשובה? על עבירה, מה?
מתוודים.
מתוודים זה השלב השני, כן? חרטה, וידוי, קבל עליה עתיד, גמרנו, יאללה. סגרתי את העסק. כמה זמן לוקח לעשות תשובה על עבירה אחת? 3.25 שניות בערך. אדם אומר, עשיתי את העבירה הזאת, אני מצטער שעשיתי אותה. ודאי שהוא לא צריך לעשות את זה עוד פעם, זה מותר לעשות עבירות? אלא מה? הוא צריך פשוט. למה? לא לעשות זה לא לוקח אפילו שנייה אחת. לא לעשות עבירה זה לא לוקח אפילו שנייה אחת. מה זה להשתנות? הוא צריך להחליט. שינוי באישיות זה דבר שנעשה בחלקיק שנייה. הרי כמה התשובה עצמה היא ההחלטה. החלטה זה דבר שאפילו לא נמדד בזמן כמעט. חלקיק שנייה. כן אמרו רבותינו, ערעור תשובה הוא כבר תשובה. מה זאת אומרת ערעור תשובה? אדם אומר, אני מחליט להשתנות. וזה דבר אוטונומי לחלוטין, זה לא תלוי בתנאים חיצוניים, זה דבר שתלוי בפנים. יוצא לפי זה שהתשובה זה לא מסובך. הסך הכל, אם אני עושה חשבון כולל, אני באמת לא צוחק, כן? זה באמת נכון. תשובה זה דבר סופר קל. עכשיו, יוצא לפי זה שהמקדש עולה המון כסף, תחזוקה עצומה, ועדיף אולי בלי, ככה אפשר לעשות תשובה.
אבל תשובה זה לא רק ליקויים מחטאים, זהו, אני
מחטאים. אלא?
לא יודעת, להתקרב לקדוש
ברוך הוא. זה אני מסכים, אבל זה אני לא צריך מקדש בשביל זה. להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה?
כשיש מקדש זה יותר קל.
כשיש מקדש זה יותר קל, מאיזה מובן זה יותר קל? זאת השאלה. כי לכאורה, אני עושה את עבודת התשובה, זיכוך, לימוד תורה, מצוות, מעשים טובים, תפילה, זה אני גם כן מתקרב. יפה. מה שחסר לנו בעבודת יום הכיפורים היום, זה התשובה במובן הקולקטיבי של כלל ישראל. הרי זה מה שהסברנו, שבזמן שבית המקדש קיים, החיים היו חיים של הציבור. בעצם האדם היחיד שעבד קשה באמת ביום כיפור, מי זה היה? הכהן הגדול, הוא באמת עבד קשה. לא ישן כל הלילה, כל היום עבד, היה נורא קשה. אבל מה? כיוון שהוא היה הביטוי של נפש הכלל, אז מה שהוא עושה זה פועל על כולם. אז למה אנחנו מתגעגעים ביום הכיפורים? בסדר העבודה של כהן גדול? לזה שתחזור המדרגה הזאת. עד כאן מובן? היום, אדרבה, אני חייב לעשות תשובה. כי אם אני לא אעשה תשובה, החטא לא מתכפר. אבל אני יודע שכשאני עושה תשובה, בעצם אני רוממתי את עצמי, את הפרטיות שלי. זה מדרגה יותר קטנה. זאת אומרת, מה שאני עושה, אני בעצם היום, ביום הכיפורים, צריך בעצמי לעשות את כל המאמצים הנפשיים שעשה הכהן הגדול. ולכן יום הכיפורים בימינו נראה כזה לחוץ. לא הייתי אומר עצוב, אבל לחוץ. בגלל שכל גורלי תלוי כולו בי. מה שאני כן מזה שאני את המילה שקיים, יכולתי ככה להשתזף ביום הכיפורים, חכות שהכהן הגדול יגמור את העבודה. אגב, מתי הכהן הגדול היה משתזף? למחרת. כן? תזיין י"א בתשרי נקרא יום שמחת כהן. כן? מה את אומרת? היו תפילות ביום כיפור, אבל זה כמו שיש תפילות בכל יום. אולי קצת יותר ארוך, משהו, לא משהו גדול. כלומר, היום, היום של מנוחה, אפשר לומר, מבחינה מסוימת, ודאי שאדם היה מערער בתשובה וכדומה, אבל הלחץ שאנחנו חשים היום, בעבודת יום הכיפורים, זה לא היה. היום אין לנו ברירה, אנחנו חייבים דווקא להיכנס ללחץ הזה, כי אנחנו חייבים לעשות תשובה שתכפר באמת על כל עוונותינו. כל אחד הוא כהן גדול עכשיו, קטן. הוא כהן גדול קטן לעצמו. בדיוק. עד כאן זה מובן? טוב. ודאי שכל מעשה טוב שאנחנו עושים משפיע על הכלל. אבל הוא קודם כל משפיע על עצמנו ואחר כך על הכלל. מה שאין כן אם זה שם תמיד שקיים, המעשה השפיע קודם על הכלל ואחר כך על עצמנו. מובן? זה בדיוק הפוך. כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. מה לא ברור? את יכולה לשאול אותי. אני פה בשביל לענות. כן. מה גרם לחיים להיות כל כך כלליים? תשובה, השראת השכינה. השראת השכינה. כיוון ששכינה שורה, זה כאילו שיש נשמה קולקטיבית של כולם שפועלת במציאות. תשובה? גם חטאים פרטיים השפיעו על כל הכלל כולו. מה? קופרו? האדם היה צריך לעשות תשובה ולחכות עד הסעיר של יום הכיפורים. אם אדם עושה תשובה שלמה, אז חטאו מתכפר, אני לא מבין את הבעיה.
לא, אבל לא הייתה תשובה כללית.
זה ודאי שהיה תשובה כללית, כי כל אדם הרגיש כחלק מן הכלל, ולא הרגיש את עצמו כפרט. כלומר, זה שאני מרגיש בזמן הזה את עצמי כאני, ורק באופן משני יש לי קשר עם זולתי, זה לא היה המצב של פעם. פעם המצב היה הפוך. שהאדם היה הרגיש שהוא חלק מן הכלל. הסבירי נהיה את דברייך. בגלל שאין השראת שכינה.
מה?
בגלל שאין השראת. ודאי שיש עניין לשאוף להתחברות עם הכלל, אבל בזמן שבית המקדש קיים, לא היה צריך לשאוף, זה היה נתון. האדם מלכתחילה היה מחובר אל הכלל, ורק אם הוא יתאמץ, הוא היה מנותק. בימינו, האדם מלכתחילה מנותק, והוא מתאמץ, הוא מחובר.
והיום יש סיכוי כאילו להחזיר את הכלל?
היום אנחנו עסוקים בזה. זה כבר איזה 60 שנה שאנחנו עובדים על החזרת, השבת השכינה לציון, ויצר לנו הישגים לא רעים. כן? כלומר, הר הבית בידינו, יום העצמאות, יום ירושלים, מסירות נפש בצהל. כלומר, קרה משהו. יש איזושהי התפתחות בכיוון. יש על זה אגב הרבה סימנים. למשל, זה שהיום אנשים פחות מאמינים בעולם הבא מאשר פעם. נכון? היום אנשים לא כל כך מאמינים בעולם הבא. מבחינת אחוזי המאמינים בעולם הבא, זה נמוך הרבה יותר מאשר לפני 100 שנה. למה? כי העולם הבא זה בשביל מי? בשביל הפרט או בשביל הכלל? בשביל הפרט, נכון? היית אומר פעם ליהודי, תשמע, כדאי לך לשמור מצוות. למה? אם תשמור מצוות, יהיה לך חלק טוב. אחרי שתמות, סדרו לך משהו שם. אז היהודי היה מעוניין ברוחניותו הפרטית, בנצחיותו. אז לכן הוא עשה מצוות. בימינו, הנושא של הפרטיות הוא יותר קטן. והראיה, יש מיליוני ישראלים שיש להם פנקס מילואים. פנקס המילואים אומר שהאדם מוכן בעצם למסור את עצמו למען זולתו. זאת אומרת, אז הגורל הפרטי שלי כבר פחות חשוב. נכון? משהו השתנה. כן.
זה לא פגיע בבחירה החופשית כמו שהיה פעם?
האם זאת לא הייתה פגיעה בבחירה החופשית? לא.
לא היה כל כך משנה מה האדם עושה.
ודאי שזה היה משנה מה שהאדם עושה. אז לא הייתה פגיעה בבחירה החופשית, בשום פנים ואופן לא. אלא השאלה היא מה היה הנתון הבסיסי של האדם. האם הנתון הוא שקודם כל אני חלק מהכלל? או לא. הנתון הזה לא פוגע בבחירה החופשית. אני יכול עכשיו, מכאן ואילך, לעשות מה שאני רוצה, לעשות טוב או לעשות רע.
זה לא כל כך משפיע. זה לא כמו היום שבאמת...
אז הם השפיעו הרבה יותר. למה? אז המעשים שלי השפיעו פי כמה וכמה. כי ברגע שאני עשיתי מעשה, גררתי את כל הכלל כולו איתי. באופן מודע אפילו.
זה סיפור
עם החזומת.
אולי באמת אנחנו במקום אחר מאוד, אני לא מצליחה אפילו לתפוס את זה
כבר. מה?
הסיפור עם החזיר, זה לא משהו שהוא אפילו...
אבל הוא צם.
לא היה צריך לחשוב את זה יותר מדי, לא לפני, לא אחרי.
לא, זה אני קצנתי, אבל לסך הכל הוא הלך, הוא צם הבן אדם הזה, אל תשכחי. למה הוא צם? הוא רוצה להתחבר אל הכלל. מה פירוש המילה צום בעברית בכלל? מה זה צום בעברית? מישהו יודע? מה זה צום? מה? תענית. אז אם כן, מה ההבדל בין הצום לבין התענית? עננו, אבינו, עננו ביום צום התענית. אם את אומרת שצום זה תענית, אז אין הבדל בין צום לתענית. אז למה, ביום תענית התענית הזה? מה זה תענית אגב, מישהי יודעת? מה? עינוי, איזה סוג עינוי? שלא אוכלים, נכון? יום שבו לא אוכלים נקרא תענית, בסדר? לא אוכלים ולא שותים. מה זה צום התענית? צום זה האספה, מלשון צומת. כלומר, בתעניות היו היהודים, הציבור נאסף ומתפלל ביחד. נכון? זה נקרא צום. העצרת הזאת שהיו עושים ביחד. אז לכן, אדם צם, בזה הוא מבטא את היותו צמית, היותו מחובר אל מה שקורה לכלל. אז זה בסדר, עם הסיפור של החזית. הוא צם, בכל זאת.
הרב, אין איזושהי מעלה לזה שאדם היום צם, בימים כתיקונם, כשאין בית מקדש, כשאין יותר מתאמץ כדי להשיג את
תשובה? ודאי שיש מעלה בזה. יש מעלת הפרט. כלומר, כפרט הוא במעלה יותר גבוהה.
אז למה, כשאני היום מתפללת שבזאת שאני בני בית המקדש,
כן יהיה רצון.
האם אני לא צריכה...
נכון, אני מבין. זאת אחת הסיבות שלא רוצים את בית המקדש כמה חבר'ה. אז מה התשובה באמת לשאלה? השאלה היא בהחלט במקומה. תשובה, אנחנו עברנו קצת יותר מ-2,000 שנה ככה, בלי בית המקדש, כדי לחזק את ההכרה הפרטית. ואז אנחנו יכולים אחר כך לחבר את שתי ההכרות. כלומר, בית שלישי יהיה בית שבו יהיה ביטוי לכלל ולפרט כאחד. כלומר, מה שהרווחנו במהלך הדורות לא ילך לאיבוד, אלא הוא יתכלל בהתכללות. כללית. זאת אומרת, עבודתי הפרטית מחוברת אל תיקון הכלל.
ומעשי זה ישנה משהו?
אני חושב שאין דבר יותר מעשי ממה שהאדם מרגיש.
אבל למשל, ציוויון של יום כיפור, אנשים...
יכול להיות שגם ציוויון יום כיפור משתנה. עכשיו. אתה ודאי הרי חדשו שם את הריקודים האלה שם בקרמים, אז זה יהיה בכל זאת. צריך למצוא איזה זמן. עוד הפסקות. הרי גם סדר העבודה לא יגידו יותר. לא יגידו את סדר העבודה. לא חבל? מה שחרם? כן? טוב, ישמרו את זה בקלטות. כן, לדעת מה היה פעם. בואו. אז זה לגבי ההבחנה. עכשיו, הייתי רוצה ברשותכם להיכנס לעומק העניין. מה זה יום הכיפורים? ומה מחפר שם? יש ביטוי בגמרא, בבבלי ובירושלמי, עיצומו של יום מחפר. מה זה עיצומו? יש כמה פירושים לביטוי הזה. הייתי רוצה כאן להתייחס לפירוש של הרב צבי יהודה קוק, שהסביר, עיצומו של יום, הכוונה, חזרתנו אל עצמיותנו, זה המחפר. כלומר, החטא הוא יציאה של האדם מעצמו, כשהוא חוזר אל עצמיותו, כמובן היותר פנימית, לא מה שלפעמים נראה לו כעצמיותו, אז זה מחפר. כי אז מתברר שכל מה שהוא עשה היה חיצוני. זה לא היה הוא. יש כפרה. השאלה היא איך חוזרים אל העצמיות. אז בזמן הזה, אני פשוט צריך לחפור בתוך עצמי. אני חופר, 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 בסוף אני יודע מי אני, אני חוזר על עצמי, עושה תשובה שלמה, מחפר. בזמן שבית המקדש היה קיים, אני חזרתי ככהן גדול. אם הייתי כהן גדול, הייתי חוזר אל מקור העצמיות. איפה המקום של העצמיות במקדש? בקודש הקודשים, יש שם אבן השתייה. למה נקראת אבן השתייה? שמשם הושתת העולם. זאת אומרת, זאת נקודת הראשית של כל הוויה. אז כל השנה עבודת המקדש נעשית מחוץ לקודש הקודשים. נעשית או בהיכל או בעזרה. אבל בזמן יום הכיפורים יש עבודה של כניסה פנים, פנים, פנימה. בסדר? יש במשניות, כשאומרים בפנים, הכוונה בהיכל. כשרוצים להגיד קודש הקודשים, אומרים לפני ולפנים. כלומר, זה בפנים של הבפנים. כמה פעמים מגיעים בשנה אל הבפנים של הבפנים? 3 פעמים. הפעם השנייה זה ביום הכיפורים. נכון? שכהן גדול נכנס, לפני ולפנים, נכון? זה הפעם השנייה, מתוך 3 פעמים. מה? לא שומע. חשב שזה קורה רק פעם אחת. האמת היא, גם ביום כיפור זה קורה 4 פעמים. כהן גדול נכנס לקודש הקודשים 4 פעמים ביום הכיפורים, לא פעם אחת. אבל זה לא קורה רק ביום הכיפורים, יש עוד פעמים, עוד 2 פעמים, נכון? מה? איזה שאלה מתבקשת למשמע דבריי? אני אגיד לכם איזה שאלה מתבקשת. מה הם שני הימים האחרים? איך לא שאלתן? שאלתן, מה? מה? בראש השנה ובשמחת תורה. עכשיו אני אסביר איך. אין דבר כזה להיכנס בראש השנה לתוך קודש הקודשים. לא. אבל יש שאלה ששואל התלמוד לגבי איזה בהמה כשרה לעשות ממנה שופרות. אין, הרי בדרך כלל לוקחים שופר של איל, נכון? זה השופר שמשתמשים בו בראש השנה. לוקחים קרן של איל ובה תוקעים. ואז יש כל מיני דיונים בגמרא על קרניים מסוגים אחרים, קרן של יעל, ויש גם קרן של פרה. קרן של פרה, זה כשר לשופר או לא? זה מחלוקת בין רבי יוסי לחכמים, הלכה היא שלו, אף על פי שרבי יוסי אומר שכן. עכשיו, יש דיון שלם, יש ממש סוגיה ארוכה בגמרא במסכת ראש השנה, מדוע חכמים פוסלים קרן של פרה. אחד הטעמים המובאים, זה משום שזה מזכיר את חטא העגל. וחטא העגל, אין קטגור, נעשה סנגור, אתה בא לבקש מהקדוש ברוך הוא כפרה על חטא העגל, ואתה מביא לו את האימא של העגל. לא יפה. אין קטגור נעשה סנגור. שואת הגמרא, וזה לא נכון. הרי הכהן הגדול לובש בגדי זהב. וגם העגל היה עשוי מזהב. אז מה אתה אומר, אין קטגור נעשה סנגור? הנה, הוא לובש זהב. אומרת הגמרא, נכון. אבל כשהוא נכנס לתוך קודש הקודשים, אין לו זהב. כן, הוא לובש בגדי לבן, בלי זהב. אז זה סימן שבאמת אין קטגור נעשה סנגור. שואת הגמרא בסדר, אבל השופר, איפה תוקעים בו? לא בקודש הקודשים, תוקעים בו בחוץ, בעזרה. עונה הגמרא משפט מאוד מעניין. כיוון דל זיכרון קעתה, כלפני ולפנים דמה. תרגום. מכיוון שהשופר בא לזיכרון, דומה כלפני ולפנים. כלומר, יש עוד פני, לפני ולפנים. חוץ מהלפני ולפנים הטופוגרפי, הגיאוגרפי, יש לפני ולפנים בנפש. וזה נעשה על ידי הזיכרון. הזיכרון זה לפני ולפנים. אז יש, אם כן, יש לנו עוד יום בשנה שבו נכנסים לפני ולפנים, זה הראשון, ראש השנה. השני, יום הכיפורים. איזה שאלה מתבקשת? מה השלישי? יפה מאוד. השלישי זה בשמחת תורה. למה? על מה שמחים בשמחת תורה? על מה? על? אהו. על מה שמחים בשמחת תורה? לא יודעת? על התורה. נכון? איך אני יודע? כי היום נקרא שמחת תורה. אז שמחת תורה, שמחים על התורה. עכשיו, התורה נאמר עליה, יקרה היא מפנינים. מה דרשו חז"ל על יקרה היא מפנינים? שהיא יותר יקרה מכהן גדול, שנכנס לפני ולפנים. כן? מפנינים זה לפני ולפנים. זאת אומרת שיש עוד דבר שהוא לפני ולפנים, זה התורה. יש לנו 3 אופנים של מפגש עם עצמיותנו. יוצא שיש לנו 3 ימי כפרה בשנה. ראש השנה, יום הכיפורים, שמיני עצרת, שהוא שמחת תורה. אבל זה כנראה 3 סוגים שונים של עבודה. עבודת יום הכיפורים, המאפיין שלה זה היראה. והמאפיין של עבודת ראש השנה זה האהבה. והמאפיין של עבודת שמחת תורה זה השמחה. יפה מאוד. מה שיש פה התקדמות, מה? זאת אומרת, יש 3, גם רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי, שיש 3 אופנים של עבודת השם, ו3 מידות שהן האהבה, היראה והשמחה.
השמחה זה נפרד מהם? אי אפשר כאילו לאהוב ולהיות שמח? אי אפשר...
זה אפשר להיות גם וגם, אבל בכל זאת זה צינור אחר בנפש. נכון? אגב, אפשר להבין לפי זה גם מדוע צדיקים חוזרים בתשובה, כלומר הכל נגמר אצלם בראש השנה, כי אז הצדיקים מלאים באהבה. מה גורם לבינוני לעשות תשובה? היראה. ומה יכול להחזיר את הרשע בתשובה? השמחה. ומדוע הרשעים הם רשעים? כי הם לא שמחים. אז אם נותנים לאדם שמחה אמיתית, הוא גם חוזר בתשובה. לכן יש שלושה אופנים של חזרה בתשובה. אם תשימו לב, באמת בקורבנות המוספים של ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה, יש משהו שלא תמצאו בכל שאר המוספים. שמה שיש פר אחד, איל אחד, שבע כבשים. שזה משהו שמצוי רק בשלושת הימים האלה ולא בימים אחרים. כן. את צודקת. את צודקת. הביטוי שמחת תורה והפיכת החג הזה לחג של תורה זה רק מהמאה ה-12 ואילך. את צודקת.
אז זה רק מהמאה
ה-12 ואילך היה קודשי קודשים בשמחת תורה? לא, מה פתאום. אבל תמיד הייתה שמחה ביום הזה. רואים את זה גם בספר מלכים. את השמחה המיוחדת.
שמחת בית השואבה.
שמחת בית השואבה זה בחול המועד. לא, לא, זה בחול המועד. אגב, מי היה רוקד בשמחת בית השואבה? דווקא הרבנים. והעם היה בא לראות. זקני הסנהדרין היו רוקדים, והעם היה בא לראות. אבל בשמחת תורה הייתה שמחה מיוחדת. שזה היה יום, זה היום הכי שמח בשנה, שמחת תורה, גם לפני שהפכו את זה לשמחת תורה. אני אגיד למה.
שמיני עצרת
היה? כן, כן, שמ ואני אגיד לכם למה. אם אתם שמות לב אל איך שהחגים בנויים, זה ממש נורא. החג הראשון פסח, חג יפה, לא? אבל אי אפשר לאכול לחם. ושבועות, אפשר לאכול לחם, אבל לא ישנים כל הלילה. מגיע ראש השנה, אפשר לישון בלילה, אפשר לאכול לחם, אבל בחרדה כל היום. מגיע שמחה, מגיע יום הכיפורים, אפשר לעשות כלום. מגיע סוכות, זמן שמחתנו, אתה יכול לאכול, אתה יכול לישון, מה שאתה רוצה, אבל זרוק מהבית. אז סוף סוף יש יום אחד בשנה שבו אפשר גם לאכול, גם לישון, גם לחם וגם להיות בבית. היהודי כל כך שמח שהוא רוקד כל היום. ולכן הוא הופך את זה גם לשמחת תורה. זאת אומרת, זה לא במקרה שהעם היהודי הפך את זה ליום שמחת תורה, כי הוא הרגיש את מהות היום. לכן תמיד זה היה לפני ולפנים ביום הזה. מובן? אז יש, אם כן, כניסה לתוך העומק של העומקים. עכשיו אני רוצה פה להיכנס יותר לדבר הזה. איך זה עובד? אתם יודעות איך נראה בית המקדש, כן? בתוך בית המקדש יש חדר פנימי, קודש הקודשים. קצת יותר חיצוני, ההיכל. יותר חיצוני, העזרה. כן? זה המבנה הבסיסי של המקדש. וכל העבודה נעשית כל השנה פחות או יותר בעזרה. שם יש המזבח העיקרי, שם עושים כל העבודה. יש גם מה שנקרא מחוץ למקדש. מה יש מחוץ למקדש? אם אני לוקח את הציר שמתחיל מקודש הקודשים, עובר דרך השער של ההיכל ושל האולם, אחר כך דרך שער העזרה ודרך שער הר הבית. כן, קו ישר, ציר כזה. איפה הוא נתקע בסוף? לאן הוא מגיע? מה? להר הזיתים. והמקום של המפגש בין הקו הזה לבין הר הזיתים, מה זה? זה מקום שריפת הפרה. המקום שבו שורפים את הפרה האדומה. שמה יש פרה אדומה? מה? לטהר מה? מהמוות, נכון? תומת מת. עכשיו צריך להבין, הקודש הקודשים זה מקור החיים. המוות, מאיפה הוא בא? מהעולם. כלומר, מהעולם בא המוות, מקודש הקודשים באים החיים. עכשיו, המפגש הזה, כלומר, בדרך כלל האדם עובד במקום החיים, במקום של המקדש. אבל צריך לטהר את העולם מן המוות. איך מטהרים מן המוות? פשוט. לוקחים את הפרה האדומה, בלי להיכנס לפרטים למה זה מועיל, אבל במקום שמסתכל על קודש הקודשים. כלומר, העובדה שיש שער, יש ציר פתוח, ציר ראייה פתוח, בין קודש הקודשים לבין העולם החיצוני, דיינו מה שקורה בהר הזיתים, זה מה שנותן את התקווה להעלות את הטבע מנפילתו ולנצח את המוות. בסדר? לכן, מקום שריפת הפרה הוא בהר הזיתים מול קודש הקודשים. אבל המוות זה לא כל כך רע עדיין. כי המוות זה חלק מהטבע. והטבע זה לא רע. זה אמנם חסר, אבל זה לא רע. יש בעולם כוחות יותר חריפים מן המוות. זה כוחות הרשע. הרע. בסדר? הכוחות האלה הם כוחות ברבריים, אפלים, מרושעים, סטניים. אז כדי לטפל בהם, צריך לעשות עבודה כפולה. צריך מצד אחד להיכנס לפנים שלפנים, לא רק להסתכל על קודש הקודשים, אלא להיכנס לתוכו, ובאותו זמן גם לעשות ביקור בממלכה של הרשע. איך עושים את זה? שני סעירים, אחד לשם, אחד לעזאזל. הם הולכים לשני הקצוות. זה מובן מה שאני אומר? מה? איפה זורקים את הסעיר הזה המסכן? מהצוק. בארץ הרים, ללא צמחייה, איפה שהכל פראי, בראשיתי. שמה מקום האחיזה של הכוחות הרעים בעולם. לכן נותנים להם את הכוחות, שמה מזינים אותם, נותנים להם את חלקם, זורקים את הסעיר שם. ולא היה מגיע לחצי ההר, עד שנעשה בשרו איברים איברים. ואומר, ככה ימחו עוונות עמך בית ישראל. אבל באותו זמן יש התחברות אל המקום היותר חי שבמציאות, קודש הקודשים. ולכן מביאים מאדם של השעיר שהוא לשם, מביאים אותו ומזין אותו בקודש הקודשים בין בדי הארון על פני הכפורת קדמה. במובן השנייה, אז זה חיבור. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. קראתן בתורה את המשפט הזה. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, אחד לשם ואחד לעזאזל. מי יכולה לומר שזה לא עשה לצביטה בלב לקרוא כך? זה צובט נורא. אחד לשם, אחד לעזאזל. זה נשמע כמו מה? כאילו עבודה זרה, לא? זה שניות כזאת. אחד לשם, אחד לעזאזל. זה לא נשמע טוב. אז מוצאים כל מיני תירוצים. עזאזל זה שם של מקום. אז אם ככה, כן, יש מפרשים שהסבירו ככה. עזאזל של מקום. אז אם ככה, צריך להגיד אחד למקדש ואחד לעזאזל. כי אז גם המקדש זה מקום. אבל לשם ועזאזל זה לא הולך. איך שלא נאמר, מוכרחים לומר שיש פה התייחסות אל כוח חיצוני כביכול. אז זה עבודה זרה. עכשיו אני שואל, איך יכול להיות משהו הפוך בכלל? זה בדיוק הבעיה. מי עשה את הכל? שם. אז איך יכול להיות בכלל הפוך? הרי המונותאיזמוס, אמונת הייחוד של היהדות, זה שהשם מלכותו והכל משל. שגם הטוב וגם הרע, הכל הוא עשה. שאם לא כן, באמת יש פה בעיה. יש איזה כוח אחר מהקדוש ברוך הוא, שגם הוא יש לו מה לומר, גם הוא יש לו עצמאות. זה יכול להיות. תשובה. מי אמר לשלוח את השעיר לעזאזל? השם. אז זה אומר שאפילו עזאזל מקבל את פרנסתו על פי ציווי השם. נכון? אז זה עצמו מוכיח שאין לו כוח לעזאזל. זאת אומרת שמלכותו בכל משלה ממש. דווקא המשפט הזה שבו נאמר שהשם מצווה לשלוח שעיר אחד לשם אחד לעזאזל, זה מראה שהשם אחד. על יסוד זה, ניתן להבין מה שהגמרא אומרת, שאין ביום הכיפורים שטן. בסדר? יוצא לפי זה שראש השנה, שיום הכיפורים הוא יום הניצחון על יצרה דעבודה זרה. נכון או לא? מה, לא מובן מה שאני אומר?
מה, בגלל שהם מתגברים על העזאזל?
בגלל שמתברר שגם עזאזל מקבל את כוחו מהשם. אם עזאזל מקבל את כוחו מהשם, אז אין לו כוח מעצמו. נכון? כדי לחיות הוא זקוק לאויבו. תראו לעצמכם, לא יודע, זה יכול להיות מצב אבסורדי. אין מדינת טרור שמקבל את תקציבים מהמדינה שנגדה היא נלחמת. אין? טוב, ברור שדברים כאלה הם תיאורטיים, זה רק באגדות. אין? אבל זה אומר שבעצם אותו טרור אינו מקבל את כוחו, אלא בעצם הוא בעצם חלק מהמערכת. אין לו כוח אחר משלו. בסדר? נכון, אבל יש יום אחד בשנה שעושים את זה. למה הרי יקום אחד בשנה? כי זה לא חינוכי לדבר על זה כל השנה. אבל קצת צריך לתת לו. אבל מה? מקום רחוק, שאף אחד לא יראה. כלומר, המשנה אומרת שמי שרואה את שילוח השעיר מהצוק, לא יכול להגיע לירושלים לראות את ההקרבה בפנים באותו זמן. זה בלתי אפשרי. טכנית זה לא הולך. כן? כי אדם לא יכול להכיל בנפש את שני הגילויים. אבל הקדוש ברוך הוא רואה את זה במסוק שמסתובב שם מעל, רואים את הכל. ב-GPS, כל מופיע. כן. לא, עצם השניות זה העבודה זרה. כלומר, התפיסה המעמידה את השטן ואת היצרים הרעים וכו' מול השם, זה עצמו עבודה זרה. אז דווקא אנחנו מנצחים את זה על ידי שאנחנו נותנים לו את פרנסתו ביום הכיפורים. מובן? יוצא לפי זה שהאיש שמרגיש מצוין ביום הכיפורים זה אברהם אבינו. למה? זה המלחמה שלו, כל החיים שלו, זה מלחמה נגד עבודה זרה. מי מרגיש טוב בראש השנה? יצחק אבינו. עקדת יצחק, זכותו של יצחק אבינו. מה? יום הדין, מידת הדין, זה בכלל זה המידה שלו. ואז יוצא שבראש השנה אנחנו מתגברים על איזה יצר. לא של עבודה זרה. אלא של שפיכות דמים. כי הרי מה זה היה עקדת יצחק? זה היה דווקא הניצחון של החיים על המוות. אז מה נשאר ליעקב אבינו מסכן? סוכות. ויעקב נשא סוכותה. אם בראש השנה ניצחנו יצרה דה שפיכות דמים, וביום הכיפורים של עבודה זרה, אז מה נשאר לסוכות? גילוי הראיות, נכון? הגמרא אומרת, שבשמחת בית השואבה הייתה שמחה בלתי רגילה, ושם היו עושים מחיצה כדי שלא יהיה יצרה. לזה יצרה, יצרה די הרעיות. קלות ראש וכו'. זאת אומרת, ושם כתוב שהיו עושים תיקון גדול בעזרה. מה זה תיקון גדול? מה זה תיקון בכלל? העולם צריך תיקון, לא? תיקון גדול זה התיקון של אחרית הימים. לכן אומרים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. זאת אומרת שזה שמחה לא מהעולם הזה, אלא זה שמחה של העולם הבא. כבר הכללה שיש בעולם הזה, שיש מלחמה נגד יצרה די הרעיות, הכללה הזאת נעלמה בסוכות. מובן? ולכן שמחת תורה, שהסיום של סוכות, הוא שמחה שלמה ואמיתית. אז זה לפני ולפני. עכשיו אני רוצה פה להיכנס עוד פעם לסדר העבודה של כהן גדול. אתם עוקבות אחרי או שאני הולך מהר מדי? תגידו, בסדר. סדר של עבודת יום הכיפורים, לא יודע אם למדתם את זה, אבל זה סדר מאוד מיוחד. זה כל הזמן יש, הוא מתחיל עבודה ולא מסיים אותה. ואז הוא מתחיל עבודה אחרת, גם אותה הוא לא מסיים, מתחיל שלישית. אחרי שהוא עושה את מתחיל את השלישית, הוא גומר את הראשונה. ואחר כך הוא נזכר לגמור את השנייה, ואז להתחיל את הרביעית, ואז לסיים את השלישית. בקיצור, כל הסדר של העבודה של יום הכיפורים זה משהו, מה זה לא מסודר? זה נראה כמו אדם שיש לו 15 עבודות לעשות, מתחיל את כולן. ותוך כדי ש... לפעמים ככה זה נראה מטבח של שבת, של יום שישי, נכון? זה מתחילים לבשל את זה, פתאום צריך להכין את זה, וזה צריך להמשיך להרבב שמה ולהכניס את הנור. זה בערך ככה נראה עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. מה זה אומר? עכשיו, אם תסתכלו טוב טוב איך זה בנוי, העבודות הראשונות הן עבודות שנעשות בעזרה, השניות נעשות בתוך ההיכל, והאחרונות נעשות בקודש הקודשים, ואחר כך זה חוזר אל העבודות שבהיכל, ובסוף אל העבודות שבעזרה. זה נראה כמו שרשרת. כשראיתם פעם איך שרשרת עשויה? תראה לעצמי שיש, ראיתם פעם שרשרת, לא? אתם בנות. אז בשרשרת רואים שכל חוליה היא נגמרת אחרי שהתחילה החוליה הבאה, נכון? שמתם לב לזה? זה לא חוליה ועוד חוליה דבוקות זו לזו, אלא אחת נכנסת לתוך השנייה. ידע או לא? אני טועה או? לי אין שרשרת, אבל אתם יודעות? זה ככה, נכון? אז אותו דבר לגבי עבודת כהן גדול, היא כמו שרשרת שמושכת מן החוץ עד שהיא חוזרת אל הפנים, ומן הפנים היא חוזרת אל החוץ. האדם שאב חיים ממקור עצמיותו, עצמיות של העולם, דהיינו בית קודשי הקודשים. עד כאן ברור? מתי זה מתחיל עבודת הכהן הגדול? מתי זה מתחיל עבודת כהן גדול? מה? תמיד של שחר, ככה אתם אומרות. אני טוען שלא, זה מתחיל 7 ימים לפניכם. יש משנה ראשונה במסכת יומא, 7 ימים קודם כל יום הכיפורים היו מפרישים כהן גדול ללשכת פרהדרין. והיה שם במשך 7 ימים הוא מתכונן, אחר כך נכנס. טוב, הפרט הזה הוא נראה פרט סופר טכני, לכאורה פשוט צריך להסביר לו, להכין אותו, להרגיל אותו לעבודת המקדש, אז במשך 7 ימים מפרישים אותו. אבל, 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 רואים מהתלמוד שההפרשה הזאת נלמדה מפסוקים. למדו מפסוקי התורה שכהן גדול צריך להיות מופרש. למה? מאיפה הם למדו את זה? מה? שיבת ימי המילואים. זה נכון, זה השיטה של רבי יוחנן, שהיא גם הדעה המרכזית בסוגיה, שכשם שאהרון ובניו ישבו פתח אוהל מועד 7 ימים לפני שהם נכנסו פנימה, כך כהן גדול לדורות צריך גם כן לעשות הפרשה של 7 ימים. יש גם דעה שנייה, דעת ריש לקיש, שלמדו את זה מהר סיני, שלפני שמשה עלה להר הוא חיכה בתוך הענן שהיה במרגלות ההר, הוא פשוט ישב שם בתוך הענן 6 ימים, והיום השביעי כאילו הוא מדרבנן. זאת אומרת ש... או לא, כתוב, היחסי הוא ענן 7 ימים. ביום השביעי משה נכנס. זאת אומרת, שמשה עשה איזה מין טבילה פנימית של 7 ימים לפני שהוא נכנס לקודש הקודשים, שהוא הר סיני. מה ההבדל בין שתי ההסברות האלה? הייתי אומר כך. ריש לקיש שלומד מהר סיני, בשבילו הנקודה הפנימית ביותר ביהודי זה התורה. מעמד הר סיני זה המקום שבו קיבלנו את התורה. לפי רבי יוחנן, שהוא זה שאומר שלומדים מהשהייה בפתח אוהל מועד של אהרון ובניו, הנקודה היותר פנימית זה סגולת ישראל, שבא לידי ביטוי בהשרת השכינה במקום המקדש, ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. אבל בכל מקרה, הדעה המרכזית היא הדעה של רבי יוחנן. עכשיו אני רוצה להבין, למה צריך 7 ימים? למה זה חשוב? שאלה, איזה יום היום? אור לרביעי, ככה אתם אומרות. או שלישי. נראה לי שכל התשובות האלה הן שטחיות במחילה, כן? אני לא התכוונתי לפגוע באף אחת, אבל אני חושב שזה שטחי. אנחנו ביום השביעי. מה? זה מפורש, לא? כתוב בתורה, הרי מה כתוב בסוף היום הראשון? ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. בסיומו של היום השני, של בריאת העולם, נאמר ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. מה כתוב בסיומו של השלישי? ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי. אני רואה שאתם מתקדמות. בסיומו של הרביעי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי. בסיומו של החמישי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי. בסיומו של השישי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. ובסיומו של השביעי ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. נכון? כן או לא? לא נכון? מה, אני המצאתי את הפסוק? אני לא שומע. עכשיו, לא כתוב הערב, היה בוקר עם השביעי? אז המצאתי את הפסוק. תגידי ישר, שאת מאשימה אותי שאני ממציא פסוקים. התשובה היא, זה נכון, אני המצאתי את הפסוק הזה. הפסוק הזה לא כתוב. ולכאורה, מבחינה תחבירית, הוא המתבקש, מה זאת אומרת? ככה כותבים חיבור. היה צריך להיות כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. למה זה לא כתוב? אם כל פעם שיום מסתיים, כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום פלוני. אז מה זה אומר לגבי יום השביעי? שהוא לא יסתיים. יפה. אז איזה יום אנחנו? השביעי. יפה. מה שהיה, להוכיח. שאנחנו עדיין בתוך היום השביעי. מה? מה קרה? כן. לכמה זמן אנחנו ביום השביעי? 6,000 שנה, כן? הגמרא אומרת שתאלפי שניה בעלמא, כלומר ההיסטוריה, המעגל ההיסטורי שבתוכו אנחנו נמצאים הוא מהלך של 6,000 שנה, אותם 6,000 שנה הם היום השביעי. עד כאן זה ברור. עכשיו, עד מתי? כשיגמר היום השביעי, אז מה יהיה? יהיה יום השמיני, נכון? יום שכולו יום שמיני, כן, זאת אומרת, השבת שאנחנו עושים פעם בשבוע, זה מעין יום השמיני, נכון. כל שבוע אנחנו עושים יום שדומה ליום השמיני, זה יום שכולו שבת, את יודעת. זאת אומרת, יום השביעי זה עכשיו. יום השביעי זה הזמן של ההיסטוריה, הזמן שבו הטבע פועל וכו'. יאללה, עתיד לבוא, יום השמיני, זה מעלה מהמצוות. אז יום השמיני, אנחנו מרגישים משהו מזה כל שבת. בסדר, נקבל. התמונה יותר ברורה, אני מקווה.
שבת זה
לא משמיני. לא, מה פתאום? באיזה דבר זה? תסתכלי בתורה, כל מה שכתוב שם בעשה בראשית, כתוב יום השביעי, לא כתוב שבת. עכשיו זה לא שבת, זה יום השביעי, זה משהו אחר. זה שבת לקדוש ברוך הוא, אבל לא לנו. הקדוש ברוך הוא שובת, באמת. ואנחנו גויים של שבת שלו. עכשיו יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא לא מתערב במציאות, אלא אם כן יש פיקוח נפש, ולכן מדי פעם הוא עושה ניסים. כל השעה, העולם עובד על שעון שבת. קוראים לזה הטבע. אז זאת אומרת ש... אבל משהו מהיום השמיני מופיע במקום אחד. יש מקום אחד בעולם שבו יום השמיני כבר התחיל. זה המקדש. איך כתוב בספר ויקרא, פרק ט'? בסוף פרק ח' קודם כל, מה כתוב? ופתח אוהל מועד תשבו 7 ימים, כי שבעת ימים ימלא את ידכם. כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם, שזה בעצם, מכאן למדו הפרשת כהן גדול לשבעת ימים. מה כתוב בסוף? ויעש אהרון ובניו, כאשר, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו, ויהי ביום השמיני. זאת אומרת, המקדש הוא המקום שבו משהו מהיום השמיני החל להתרחש. ייתכן שבלי הסיפור של נדב ואביהו, כבר אז היינו מגיעים אל הפיכת העולם כולו ליום השמיני. אבל לא קרה, מכל מיני סיבות. זאת אומרת, שמדי פעם הכהן הגדול נכנס, כלומר, הכהן הגדול זה שהוא מחכה 7 ימים, כי הוא צריך לסכם בתוך האישיות שלו את כל ההיסטוריה כולה. את כל בריאת העולם, לפני שהוא עובר לשלב עליון יותר, שהוא כניסה לתוך היום השמיני בעצם, לפני ולפני. אבל יש בעיה, אם הוא עושה את זה, הוא עלול לשכוח את עצמו, לא? אתה עושה, כהן גדול נכנס לתוך היום השמיני. וואלה, הוא לא רוצה לחזור. אז מה עושים? מה? כן, תפילה קצרה, אבל גם התפילה הקצרה, אני נורא מפחד שהוא שם ירצה להישאר. אז יש ביטוי במשנה מאוד מעניין, משביעין אותו, שלא ישנה וכו'. מה זה להשביע? ואיזה פועל זה בא? שבע, מחברים אותו קצת אל 7 ימים שלנו. אל תשכח אותנו. אז שלחנו אותך לשם לא בשביל הכיף האישי שלך, אלא כדי שתביא לנו משם משהו. לכן הרגע היותר נשגב של יום הכיפורים, זה לא הרגע שבו הכהן הגדול נכנס, אלא זה הזמן שבו הוא יוצא. ובכן, מה נהדר כהן גדול, מתי? בצאתו. כשהוא יוצא, זאת אומרת, הוא חזר אל עצמיותנו, הוא חזר לפני ולפנים, אבל בשביל מה? לא בשביל להיות תקוע בספיריטואליזם, בלי גבול, אלא כדי להאיר מכוח מה שהוא קיבל שם, להאיר את העולם הזה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. שלום.